Sumai papimanuya in hasiliya vashokama vechamaulvana iraduya ופנימים של כל חסד ולמטה וליבי ילחנה ולך אגישנה כגן שבדמתי אהבה וליבי ילחנה ולך אגישנה כגן שבדמתי אהבה ותזכה כל בריאה לעולם שכולו תוהה אילן גורו רק מהמנדלת אמרת הגן
אז כאמור יש שתי צורות לשאיפה להרע האחת זה הצורה האלטימטיבית והשנייה זה השאיפה לכאורה המילה בטיבטית לשאיפה להארה זה סנקה ואחד זה דונדם סנקה ושתיים זה קונזור סנקה דונדם סנקה קונזור סנקה דונדם פירושו אולטימטיבי אז זה השאיפה להארה שהיא אולטימטיבית הצורה האולטימטיבית של השאיפה להארה זה בעצם התפיסה הישירה של ריקות. לעומתה, השאיפה לכאורה או השאיפה הרגילה שכשאנחנו אומרים שאיפה להארה בדרך כלל מתכוונים למספר 2. וזה מה שעשינו במדיטציה, וזה על זה אנחנו מדברים כמעט כל הזמן, זה השאיפה להשיג הארה כדי שנוכל לעזור לכל הברואים. אז למה היא נקראת לכאורה? לפעמים אנחנו גם נקרא לה כוזבת, כי זה הפירוש של השם הטיבטי. קונזוב זה כוזב, או מטעטע, או בדוי. אז למה היא נקראת כוזבת? מה כוזב בה? כשאני אומרת, אני רוצה להגיע להארה כדי שאוכל לעזור לכל הברואים. יש אני, יש הברואים ויש ההשתקקות. כל אלה... הם לא מציאות אולטימטיבית, כל אלה מציאות כוזבת. אני קיימת, אבל אני לא קיימת באופן אולטימטיבי. הברואים קיימים, אבל לא באופן אולטימטיבי, והשתוקקות היא בוודאי לא אמת אולטימטיבית. אז זה דבר שהוא לכאורה, אני מדבר תקף קצת יותר. והלא ג'ונג, בעיקר השני, הוא קורך את שניהם יחד, את השאיפה האולטימטיבית, שזה הראייה הישירה של ריקות, ואת השאיפה לכאורה. למד לראות את כל המופע כחלום, וכאן את מהות התודעה שאין לה ראשית. על מה מדובר פה? פה מדובר על תפיסה של ריקות. פה מדובר על להבין את הריקות של התופעות, ואת הריקות של המיינד שלנו. יש את התופעות שאני תופסת, הדברים שמופיעים בחיים שלי, שזה העולם שאני תופסת, ויש המיינד שלי שתופס את העולם הזה. שני הדברים ריקים. הדברים שמופיעים ריקים, הם קיימים, אבל לא כמו שאני חושבת שהם קיימים. והמים שתופס אותם, גם הוא ריק, גם הוא קיים, אבל לא כמו שאני חושבת שהוא קיים. אז הוא אומר, למד לראות את כל המופע כחלום, ובחן את מהות התודעה שאין לראשית. דיברנו על זה שהמים אין לו נקודת התחלה, אתם זוכרים? היה רגע לפני החיים האלה, והיה רגע לפני זה, ואי אפשר למצוא מתי היה ההתחלה, כי לא הייתה. המיינד שלי תמיד היה, הוא תמיד יהיה. שכון בבסיסה של כל המהות, זאת אומרת, באמת האולטימטיבית. במילים אחרות, כל הבית הזה אומר, תלמד לראות ריקות ישירות. אז מה זה הריקות הזאת, ומה הקשר בין הכוזבת והמוחלטת? האולטימטיבית והלכאורה, מה הקשר ביניהם? זה הנושא שלנו כעת, בשיעור הזה. דיברנו על היעדר החופש במיינד, שהמיינד כל הזמן מונע על ידי הבורות ועל ידי הנגעים הרוחניים שנובעים מן הבורות, ההשתקקויות והתחיות והרצונות והשנאות וכל הנגעים למיניהם. כל אלה כל הזמן מניעים אותי ברמות גדולות, כשאני ממש כועסת על מישהו, וברמות הרבה 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 יותר עדינות, כשאני לא אקרא לזה בכלל כעס או תשוקה, אבל בכל זאת אני כל הזמן רוצה דברים. אני כל הזמן צריכה דברים, אני כל הזמן רוצה דברים, ברמות יותר גדולות או ברמות יותר קטנות. אני חופש. ואומר לנו ארינה גרג'נה, שעד שאדם לא רואה ריקות, אין לו סיכוי להשתחרר. ככה שזה המפתח. לראות ריקות זה עוד לא להגיע להערה, אבל זה שלב הכרחי בדרך. לא רק שהוא הכרחי, הוא גם מספיק, שזה מה שיפה בעניין. מי שרואה ריקות, מובטח לו שיגיע להערה. זה רק עוד עניין של תרגול. אבל הוא מובטח שהוא יצליח בתרגול וכך הלאה. אז המטרה שלנו בעצם זה להביא אותנו לראות ריקות. והוא אומר את זה ישר בהתחלה, זה המטרה של כל הלוג'ונג, בעצם לפתח את הלב הטוב, בסופו של דבר זה לראות ריקות. זה האבולוציה האולטימטיבית של החמלה. אז מה זה הריקות הזאת? אז יש הרבה דעות שגויות על ריקות. יש אנשים שאומרים זה לעצום עיניים ולראות הכל שחור. זה לא ריקות. למה זה לא ריקות? כי ריקות היא לא דבר פיזי. אין לו שום קשר לצבע כזה או אחר. אז זה לא ריקות. יש כאלה שאומרים שריקות זה האור הצלול. יש כאלה ביטויים בספרות, האור הצלול. אור צלול זה משהו פיזי, נכון? הריקות היא לא משהו פיזי. אז התיאור הזה לא יכול להיות נכון. יש קשר בינו ובין הריקות, אבל זה לא ריקות. ויש יכולות טיבטיות על זה, שכן רמפושה. ובא הנזיר ואומר, אתמול ראיתי ריקות ישירות, ואומרים, כן, תספר לנו מה, ראיתי הכל צהוב. מאז קראו לו הצהוב. אז כל תיאור פיזי כזה זה לא ריקות. יש כאלה שאומרים, ריקות זה לשבת במדיטציה ולרוקן את הראש ממחשבות. אנחנו אומרים שזה לא אפשרי. למה זה לא אפשרי? יש לכם מיינד? כן, אתם אומרים, כן, איך אתם כל כך בטוחים? איך אתם יודעים שיש לכם מיינד? כששאלתי לכם, האם יש לכם מיינד? מה עשיתם? חשבתי, כן. אנחנו מסתכלים, מה קורה איתי עכשיו, נכון? יש איזו מחשבה. כדי לבדוק אם יש לי מיינד, אני צריכה לחשוב, נכון? כמו שהוא אומר. חשבנו. צריכה להסתכל, אני צריכה לחשוב. מי זה שחושב ומסתכל? המיינד. ונגיד שיש מצב שאין שום מחשבה בראש שלי, אז איך אני יודע שיש לי מיינד? כדי שיהיה מיינד, מוכרח שיהיה לו אובייקט. הוא צריך לעשות משהו. הוא צריך להרגיש משהו, לחשוב משהו, להשתקק למשהו. הוא צריך שיהיה לו אובייקט. הוא צריך להתאפס במשהו. אנחנו אומרים שהמיינד הוא סובייקט. וסובייקט צריך אובייקט. ובלי שיש לו אובייקט, אנחנו לא יכולים אפילו להגיד אם יש שם סובייקט או לא. מי יהיה שם שיגיד את זה? מי נשאר שם להגיד שיש מיינד? אז העניין הזה של לרוקן את המיינד במחשבות, זה איזה מין רעיון שיש שם מיינד, והוא עומד שם איכשהו בעצמו בלי אובייקט. וזה לחלוטין מופרך, אין כזה דבר. זה נכון שאפשר מאוד מאוד לעדן את המחשבות. במיוחד מי שתרגל הרבה מדיטציה, אז אפשר ללמוד לא להיסחף על ידי מחשבות, אפשר ללמוד להרגיע מחשבות משוטטות, כל זה קורה במדיטציה טובה, וצריך שיקרה במדיטציה טובה. אבל זה לא שאנחנו מרוקנים את המיינד, כי אנחנו מרוקנים את המיינד, אז אין יותר מיינד. אנחנו לא יכולים להיפטר מהמיינד, הוא תמיד היה. לתודעה שלנו אין ראשית, ולכן גם אין לאחרית. אין שום תהליך שיכול לסיים את התודעה שלי. זה אי אפשר לעשות. אפשר לעדן אותה, אפשר לטהר אותה, אפשר שתהיה התודעה של הבודה. וזו המטרה שלנו. המטרה שלנו זה לא לחסל אותה, כי אי אפשר לחסל אותה. מה גם שהיא ריקה. אז זה לא ריקות. זה גם לא לחשוב שאתם אף אחד. אנחנו הרבה מדברים שצריך לראות את הריקות של עצמנו. זה לא לחשוב שאני אף אחד. אנחנו לא מכחישים שיש דבורה. אנחנו לא מכחישים שיש עת. זה טיפשי, רק עכשיו השתמשתי בו לכתוב. וזה קצת מטעה, כי הוא אומר, למד לראות את כל המופע כחלום, על הרבה דורות קראו את זה ולא הבינו את זה. הרבה דורות אמרו, אז בעצם אין פה כלום, רק נדמה לי שיש פה. לא, לא נדמה לך, את כותבת בזה. כשיש לך כאב בגוף זה לא נדמה לך, זה כואב. כשיש מינוס בבנק זה לא נדמה, זה מינוס בבנק. אז אנחנו לא מתחשים את הקיום של דברים, את האספקט הזה שדברים הם מתפקדים. אז יהיה לא שפוי להכחיש את זה. הדברים קיימים ומתפקדים, ומתפקדים עכשיו, בדיוק כמו שהם תפקדו לפני שהתחלנו לדבר על ריקוד, לפני שבכלל שמעתם את המילה ריקוד. הם מתפקדים אותו דבר. זה לא השתנה. אז הריקוד היא לא הכחשה של האני שמתפקד או החפץ שמתפקד. הריקוד היא לא המודעות שלי לעצמי. זה משהו אחר, מודעות לעצמי זה לא הריקוד. כל זה לא ריקוד. והמון רעיונות שגויים מסתובבים עוד עוד ריקוד, אז אנחנו עושים את הרשימה הזאת כדי שלא תאמינו להם. למה זה חשוב לעשות הרשימה הזאת? אחד הדברים הכי קשים שיכולים לקרות למישהו, זה להאמין להסבר שגוי על ריקוד. כי אז הם סוגרים לעצמם את הדרך להשתחרר. כי הסבר שגוי על ריקוד לא יכול לשחרר אתכם. ואם אתם גם קונים אותו, אז האדם הזה עשה לכם עוול גדול. גם אם הוא לא התכוון לעשות לכם עוול, כי הוא סוגר לכם את הדרך להשתחרר מסדר. אז מאוד חשוב להבין את הדברים האלה. אז מה כן אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים שהדברים ריקים, שהעת ריק? למה אני מתכוון כשאני אומרת שאני ריקה או שהעת ריק? אנחנו אומרים שהוא ריק מטבע עצמי. אנחנו לא אומרים שהוא לא קיים, אנחנו לא אומרים שהוא לא מתפקד. יש דבורה, והיא מתפקדת כמו שדבורה מתפקדת. יש עת והוא מתפקד כמו שעת מתפקד. אבל הוא לא קיים כמו שאני חושבת שהוא קיים. ושם הבעיה. כי אנחנו מסתכלים על הדברים ומייחסים להם קיום עצמי. אני רואה את הדבר הזה ואומרת, או, זה עת. הנה, אם אני מראה לכם את זה, אז אומרים, זה עת. או, הנה דבור הבא. אתם חושבים שאני דבור מצד עצמי. אתם חושבים שזה עת מצד עצמו. זה שם הבעיה. הבעיה היא לא שהדברים קיימים ומתפקדים, הם ימשיכו לתפקד גם של הבודה. הבעיה היא שאנחנו מאמינים שיש להם איזשהו קיום עצמי או איזשהם תכונות עצמיות או איזשהם טבע עצמי שבא מצידם הם. שם הבעיה. אז אנחנו אומרים שהדברים האלה הם ריקים מקיום עצמי או מטבע עצמי או מתכונות משלהם. הם ריקים מאלה. וזה, אם נתפוס את זה, זה ישחרר אותנו. אם נבין את זה היטב מהלב במדיטציה עמוקה, זה ישחרר אותנו. כי האם אני יכולה לראות כאן עת? האם אתם רואים עת? זה כלום, אתם רואים עת. האם העין שלכם רואה עת? לא יכולה לראות את העין שלכם. היא רק רואה צורות צבעים אורות. זה כל מה שהעין יכולה לראות. אף אחד מכם לא רואה פה עת. גם אני לא רואה פה עת. אבל רק עכשיו כתבתי איתו. אז האם זה עת? אז איך זה שהוא מתפקד לי כעת, ועכשיו אמרתי לכם, אתם לא רואים פה עת? אז מה זה? אז האם זה עת? מי שאמר שהוא רואה פה עת, למה אמרתם שאתם רואים פה עת? תחשבו רגע. בכל זאת, לא שיקרתם, נכון? אז אנחנו לא רואים עת. אנחנו רואים צורות וצבעים. אז איך פתאום יש לנו עת? אנחנו מפרשים, זאת אומרת, צריך אותי כדי שיהיה עת. בלעדיי לא יהיה עת, או בלעדיי כל אחד מכם שתופס עת, צריך אתכם לתפוס עת כדי שיהיה עת. בלי זה, יש מקל פלסטיק. נכון? אולי. האתיות לא באה מהדבר הזה. זה הקטע. האתיות לא באה מפה, האתיות באה מפה. או מפה. ממני. צריך את התופס שיגיד שהדבר הזה הוא עת. ואחרת אין עת. איך יודעים? אנחנו תמיד נותנים את הדוגמה של הכלב, אם הוא מסתכל על זה, הוא לא רואה את. הוא מסתכל על אותו דבר, אותן צורות וצבעים, אבל הוא לא יכול לראות את, כי אין לו את הרעיון הזה בראש. בחיים האלה שלו ככלב, אין לו את הרעיון הזה לראות את זה כעת. זה בעצם בדרך הפוך. זה לא שהוא כלב, ולכן הוא לא רואה את. בגלל שהוא לא רואה את, זה מה שעושה אותו כלב. מה שעושה אותי בן אדם, זה האופן שבו אני תופס את העולם, זה הקרמות שמפשיבות לי, שקופות עליי, תפיסות מסוימות, זה מה שעושה אותי בן אדם, ולא להפך. וזה מאוד חשוב אחר כך שנדבר על לידה מחדש וכן הלאה.
את הגדרת את זה בתור כל מיני חלקים, אנחנו אומרים אז מה זה בעצם משנה? זה רק מילים.
היא אומרת, מה זה בעצם משנה? האמת היא שמבחינת העץ זה לא כל כך משנה. אבל זה מאוד משנה כשמישהו מחייב לי. כי אני לא רוצה לסבול. ואני אומרת שאם אני אבין שהדבר הזה לא קיים כמו שאני חושבת שהוא קיים, אני גם אוכל להבין למה כואב לי. ואז יש לי צ'אנס לחסל את הכאב. הכי חשוב מכל הדיון הזה, שזה לא עת מצד עצמו. מצד עצמו זה לא עת. מצד עצמי אני לא מורה. אני אפילו לא אישה. אני אוסף של צורות וצבעים. בעצם אני אוסף של מולקולות. אפשר להמשיך לפרק אותי. אני ריקה מכל קיום שתנסו לייחס לי. יחד עם זה הדברים מתפקדים בחיים שלנו, ואנחנו לא מכחישים את זה. הדברים הם כמו חלום, אבל הם לא חלום. האם אנחנו אומרים שזה לא עת? אנחנו לא אומרים שזה לא עת. האם זה נחש כשאתה רואה אותו שם? זה נחש ואתה צריך להיזהר ממנו. עדיף שתיזהר ממנו.
זה נהג איכות של הנחש.
זאת שאלה טובה מאוד. האם הנחש מסוכן מצד עצמו? לא. צריך אותי להשליך שם סכנה. אבל ברגע שהשלחתי נחש ארסי, זה מתפקד. האם אני מורה לדרמה מצד עצמי? לא, אבל בשבילך אני מתפקדת כרגע ככה. אתה משליך אותי ככה, ולכן אני מתפקדת בשבילך ככה. השלכות מתפקדות. זה שהן ריקות לא מוריד כהוא זה מהתפקוד שלהם, להפך, זה מה שמאפשר את התפקוד שלהם. אז אם אתה משליך אותו כנחש מסוכן, בשבילך הוא מסוכן ואתה צריך למפות באמצעי. טוב, אז, אומר, אז בשביל מה אנחנו מדברים ככה הרבה אם אני עדיין צריך לברוח מהנחש הזה? שאלה מאוד טובה. כי זה בדיוק למה אנחנו מדברים כאן. זה בדיוק למה אני כל שיעור מנפנפת עם העת הזה. איך זה עוזר? אם אני מבינה שהדברים לא באו מצד עצמם, השאלה הבאה שכרות מעט נגיע אליה, אם ככה מאיפה הם כן באו? אז למה מופיע נחש ארסי בחיים שלי? ולמה הוא מופיע באוהב שלי ולא באוהב של מישהו אחר? כי זאת השאלה שמעניינת. כי כשכואב לי, אם אני אבין למה כואב לי, אולי אני אוכל להתחיל להתגבר על הכאב. ולנקוט באמצעים למנוע את הכאב. זה שיש כבר עכשיו אני צריכה להתמודד איתו, אבל למנוע את הבא אחריו. בשביל זה אנחנו נתנפים בהם. כדי שלא נפגוש תקנות, כדי שלא אנחנו נסבור מהאובדנים והמחלות והכאבים. ולמעשה, השאלה הזאת, אז למה אנחנו בכלל מתעסקים עם הריקות, אם זה מתפקד לפני זה ואחרי זה אותו דבר, בלימוד הבודיסטי היא לא תמיד באה באותו מקום שמדברים על הריקות. ולכן הרבה 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 אנשים מלמדים חצי דבר. הם מדברים, או ראה את הכל כחלום, גם פה ראה את הכל כחלום, אבל לא מסבירים לך, אז אוקיי, בסדר, אז מאיפה זה כן בא? זה לא מוסבר פה. זה מוסבר יותר מוכר ובעקיפין. למעשה, זה נכתב מתי? אתם זוכרים גשת שקאווה, במאה ה-12? היה צריך לחכות לג'טסון קאפה, שבא 300 שנה אחריו. זה הגדולה הגדולה של ג'טסון קאפה, ומשם הכל הטישינג שלנו. הוא לא המציא, הוא לקח הכל מהבודה, אבל הוא צרף א' וב' בצורה שאנשים לפני זה לא צרפו, כולל הבודיסטים, והלימוד לא היה חזק מספיק. ואתם שומעים כל מיני טישינג על ריקוד, אבל אז אתה גם אומר, לא, בסדר, מה אני עושה עם זה? בסדר, שכנעת אותי, זה כמו חלום. מה אני עושה עם זה עכשיו? מה אני עושה עם זה עכשיו? עכשיו, השלב הבא זה להבין, אם ככה, אם זה ריק, ואם אין לזה שום טבע עצמי משלו, אז למה הוא ארסי בשבילי? אם זה בא ממני, אם צריך אותי בשביל לראות עת, צריך אותי בשביל לראות נחש ארסי, כי מצד עצמו זה אוסף של צורות וצבעים. אז למה הוא ארסי בחיים שלי? למה הוא מופיע אצלי באוהל? כי זה מה שחשוב. כי אם הוא ראה, אני אבין מאיפה הוא מופיע, למה הוא מופיע לי כמו שהוא מופיע, אז אני יכולה להתחיל להפוך את המנגנון הזה. והאמת היא שלי אין בחירה בנושא העת. האם אני יכולה להתחיל לעשות את זה כמו שכלב לא עושה את זה? לסיכוי שאני אדם רגיל, אני לא אתחיל לעשות את זה. נכפה עליי לראות את זה כעת, נכפה על הכלב לראות את זה כצעצוע ללעיסה, או משהו כמעין זה. אז הדברים ריקים, צריך אותי כדי להשליך אותם כפי שאני משליחה אותם, ואני צריכה להבין איך. ופה אנחנו נכנסים למנגנון של קרמה. אז אנחנו אומרים שכל דבר שאני עושה אומרת חושבת, במיוחד חושבת, כי אני הרבה יותר חושבת מאשר עושה ואומרת. כל דבר שאני עושה אומרת חושבת, משאיר רישום על הטייפ הקרמי הזה, על הטייפ הזה של התודעה שלי. ואמרתי לעשות, להגיד, לחשוב, נשאר שם הרישום. אולי שכחתי מזמן מה שעשיתי, אבל הרישום אי אפשר למחוק, הוא ישנו שם. הוא נכנס לאינקובציה, הוא הולך לתת מודע שלי, הוא צובר שם אנרגיה, נוצרים התנאים, הוא נותן פרי, הוא מבשיל, זה כמו זרע שנותן פרי. כאלה רישומים אמרנו שיש לנו 64 בעץ בצרדה, המון המון המון. הם קוראים כל הזמן, רגע אחרי רגע, דקה אחרי דקה, שעה אחרי שעה, יום אחרי יום, שנה אחרי שנה, כל הזמן אנחנו צוברים אותם. ואחר כך, כשהם מבשילים, הם מכתיבים את המציאות שלי. המציאות שלי ברגע זה מוכתבת לחלוטין על ידי זרעים שזרעתי בעבר. לחלוטין. אז אם מופיע נחש ארסי באוהל שלי, מה זה נחש ארסי באוהל שלי? זה אומר שאני חווה פחד או סכנה, נכון? אני עכשיו מרגישה שיש סכנה לחיי, ואני מפחדת. מאיפה זה יכול לבוא? איזה זרע שתלתי בתודעה שלי כדי לחוות כזה דבר? או שאיימתי על מישהו, או שהפחדתי על מישהו, או שלא עזרתי למישהו בזמן שהם פחדו. הייתי מודעת שהם במצב שהם מפחדים ואין להם הגנה, ולא עשיתי משהו בנושא הזה. ועכשיו זה מפשיל לי על ידי שאני מאוימת. הדרך היחידה שאני יכולה להיות מאוימת, זה אם מפשיל לי זרע קרמי כזה, ורק אני יכולה לשתול זרעים קרמיים בתודעה שלי. אין אף אחד אחר שיכול לעשות את זה. קרמה היא לחלוטין אינדיבידואלית. וזה נפלא, כי זה נותן לי שליטה מלאה. רק אני שתלתי את הקרמות שגורמות את העולם שלי, ולכן אני יכולה לגמרי, אם אני לומדת איך הדבר הזה עובד, לגבוה את המציאות שלי בעתיד, לא בעובד. העובד נקבע כבר, עשיתי את זה בעבר. אנחנו אומרים, זה כמו העץ שצמח כבר, אני לא יכולה להחזיר אותו לזרע. וכל הלא ג'ונג זה איך להפוך את הבעיות שכבר קורות לנו בחיים, קרמות ישנות שהפשילו, איך להשתמש בהם כדי לא להמשיך לסובב את הגלגל הזה, כדי להתחיל לצאת ממנו, להפוך אותם לדרך להערב. בדרך כלל שקורה לנו משהו, מישהו צורך עליי, אני מחזירה צרכות, אני מבטיחה שאני אחזיר אותו. כל הלא ג'ונג בא ללמד אותי להפסיק את הגלגל הזה, להתחיל להפוך אותו. מה שאנחנו צריכים להבין פה בעיקר השני זה א', השאיפה האולטימטיבית, שזה להבין ריקות, ומה שעשינו עכשיו זה הרמה הראשונה של הבנת ריקות. זה רמה אינטלקטואלית של הבנת ריקות. אם הבנתם מה שעשינו עם האפ, עם הנחש וכך הלאה, זה רמה ראשונה. היא חיונית. כדי ללמוד להפסיק לייצר את הסיבות לסבל, אנחנו צריכים להבין ריקות ברמה הרבה יותר עמוקה, במדיטציה עמוקה, בריכוז מעמיק. אבל בשביל שנוכל להצליח שם, אנחנו קודם צריכים להבין על מה אנחנו עושים מדיטציה, אז ההסברים האלה חיוניים. וצריך לשמוע אותם הרבה הרבה פעמים. אנחנו צריכים לעבור שכבות שכבות של התניה, גם תרבותית, גם מההורים, גם מבית ספר, גם מזה שאנחנו חיים במערב. גם שכבות יותר עמוקות שאיתן באנו לעולם הזה בכלל, מגלגולים קודמים, מהרבה גלגולים. כן, והיא לא מבינה סיבתיות נכון. אני אומרת, הנחש בא בגלל שהקמת את האוהל על יד הקקטוס. זה נכון לכאורה, אבל זה לא נכון אולטימטיבית. כי יש עוד אנשים שהקימו אוהלים בין הקקטוסים ולא פגשו נחש. היא שואלת האם יש מקריות. אנחנו אומרים שאין שום מקריות. יש דברים שנראים לנו כמקרים, כי אנחנו לא מבינים את הקרמה מספיק טוב. ובשביל זה הלימוד הזה בא. כדי שאת תשיגי בחזרה שליטה, כדי שלא יקרו לך דברים. שאת תהיה בוס. זו מטרה ראויה, אנחנו אומרים. כי אם את לומדת איך לשלוט בדברים, את יכולה לחסל את הכאב שלך, לגמרי. וללמד אחרים לחסל את הכאב שלהם לגמרי, כל צורת כאב. שואל אילן, כולנו פה בחדר מזהים את הדבר הזה כעת, למה אנחנו כל כך דומים בהשלכה שלנו? יש לנו הרבה דמיון בינינו, כי כולנו למשל בני אדם, כולנו ישראלים. כל אחד יש לו קרמה אינדיבידואלית, הקרמה היא לגמרי אינדיבידואלית, אבל יש קבוצות שיש להן קרמות דומות. וזה מה שמגדיר קבוצות בעצם. כן.
כמו שצריך תודעה כדי שנוכל להשליך דברים. איך את מסבירה את הריקות של התודעה עצמה?
זאת שאלה יותר קשה והיא לעניין, ואנחנו נדבר עליה בקורס 12. אז עכשיו השאלה היא, אם ככה, מה הקשר בין הראשון לשני? אז אמרנו שפה, בתיאור הזה, יש רק את התיאור של הריקות, אבל חסר הקטע של, אז איך הדברים באים? בלוג'ום הם לא באים בצורה מפורשת, אנחנו צריכים לחפש אותם שם. ומאחר שאנחנו לומדים את זה 800 שנה אחרי שנכתב הלוג'ום, ואחרי שפגשנו את ג'סון קאפה הגדול, אז אנחנו יכולים לזהות אותם כאן. אז השלב הבא, אם הדברים הם ריקים, ואם הדברים באים כתוצאה מקרמה, בגלל שהם ריקים, כל מה שאני תופסת זה מה שהקרמה מאלצת אותי להשליך, כשהזרעים הולכים ומפשילים. אז הקטע הבא, הגיוני, אחרי שהבנתי את זה, זה ללמוד לעבוד עם קרמה. זה להפוך למאסטר בקרמה. ואנחנו כל הזמן מדברים בשפה של זרעים ועצים ונבטים וכך הלאה, אז אני צריכה ללמוד להיות גנן מומחה, גנן טוב, שיודע איזה גן הוא רוצה ומה לשבורה בשביל לקבל את הגן הזה. וזה הבודיצ'יטה השנייה, זה השאיפה לכאורה. השאיפה הזאת להביא את כל היצורים להערה, והדרכים שהלוג'ון מלמד כדי לפתח אותה, זה מה שיביא אותנו לשאיפה אולטימטיבית.
ופנינים של כל חסר ומטה וליבי ירחנה ולחגישנה כגן שבנת הערה וליבי ירחנה ולחגישנה כגן שבנת הערה לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו תורה.
אילן גורו, רק נמדה לך, אני אהיה תגיעה.
עוד תעשייתי זוהר ומוכה, ישלים עונה כל החיל הבריאה, מכלולים של חסד וחוכמה, ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו בנו, ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו. Yeah.